פרק י"ז. ויאמר אליהו תשבי מתושבי גלעד אל אחאב, חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר קים לפי דברי. דיברנו על זה שאין הקדמה, אין פתיחה, אליהו הנביא מופיע פה משום מקום. ואומרת, גוזר את הגזירה שלו. מצד אחד הוא גוזר את זה בשם השם. מצד שני, הביטוי קים לפי דברי נותן לנו הרגשה שזו החלטה של אליהו, שזה בידו. חז"ל אכן אומרים שהוא נתן למפתח של גשמים, ביטוי כזה של חז"ל. באופן עקרוני זה נותן לנו איזושהי שאלה שהסברנו אותה בעבור, האם נביא יש לו יד חופשית לגזור? יש דברים שראינו שנביא עושה והוא טועה בהם, נתן הנביא, שהוא אומר לדוד, כל אשר בלבבך לחסה, השם אומר לו לא, אז הוא צריך לעשות תיקון טעות. כלומר, מסתבר שלפעמים נביא כנראה יכול לפרש את דבר השם ולהוריד אותו לארץ לפי איך שנראה לו. אז זה אולי אפשר למצוא ראייה בלשון חז"ל במה שהם אמרו, שאין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. והכוונה היא לא רק שהם יכולים לדבר באותם מילים, אלא שאם צריך עכשיו להוכיח את עם ישראל על עבודת הבעל, אז כל נביא יעשה את זה בצורה שלו. אליהו יעשה את זה בצורה שלו, ואלישע יעשה את זה בצורה שלו. אליהו ימנע את הגשם, ואלישע יעשה את הדרך האהובה עליו. כן? וכן הלאה. כלומר, נביא, יש לו איזושהי יד חופשית, ואז השאלה היא כמובן עד כמה, עד מתי, ועד כמה הוא יכול לעשות את זה. מתי השם יבוא ויגיד לנביא עד כאן, ומתי לא. ויהי דבר אדוני אליו לאמור. לך מזה, ופנית לך קדמה, ומסתרת בנחל קרית אשר על פני הירדן. והיה מהנחל תשתה, ואת האובים ציוויתי לכלכלך שם. וילך ויעש כדבר אדוני, וילך וישב בנחל קרית אשר על פני הירדן, והאובים מביאים לו לחם ובשר בבוקר, ולחם ובשר בערב, ומן הנחל ישתה. ואם בקץ ימים ויבש הנחל, כי לא היה גשם בארץ. על פניו, פסקה קצרה שבאה לספר לנו איך אליהו מסתדר. אין גשם, איך בכל זאת, איך אליהו הנביא מסתדר, קורות אליהו באותם ימים, ואליהו באמת איך הוא מסתדר, הוא הולך, השם דואג לו, השם מסדר אותו, שולח אותו לנחל. אבל המפרשים, רש"י בראשם, ובעקבותם הכלי יקר והמלבים, אומרים שזה לא ככה. המפרשים אומרים שיש פה הרבה מעבר לתיאור קיצור תולדות אליהו בזמן הבצורת, אלא שיש פה איזושהי משהו שהוא בין ביקורת לוויכוח של אליהו עם הקדוש ברוך הוא, כן? תלוי, כל פרש לפי הקצה שהוא לקח, גם האלשך כותב ככה. אבל איזשהו ויכוח, זה. הדבר ראשון, הביטוי לך מזה, כלי יקר כותב לך מזה, זה גירוש. איפה מצאנו מילים דומות?
לך לך. לך לך?
אני חושב שרד מהר מזה, למשל. לך מזה, כן? זה אחד, זה גירוש. דבר שני, הלך מזה קדמה, כלומר, לפנית עליך קדמה, ההליכה מזרחה בתנ"ך היא באופן כללי, אנחנו יודעים שמשמעותה גירוש. כאשר אדם משולח מארץ ישראל מזרחה, אז משמעות העניין היא גירוש, מאוד בולט אצל אדם הראשון, אצל קין. לשלוח מזרחה, פירושו לגרש את האדם מלפני השם, מלפני אדם מזרחה. אם נזכור שאליהו הנביא היה מתושבי גלעד, אז לשלוח אותו קדמה מעבר לירדן, אז באיזשהו מקום זה גם להגיד לו הביתה, כן? להחזיר אותו הביתה. לך מזה ופנית לך קדמה.
גוש קטיף זה גם היה מזרח.
ולהסתרת בנחל קרית אשר על פני הירדן. ספק רב, כי כשאליהו יושב שם לא כתוב שהוא מסתתר, כתוב הילך וישב. לא משהו שבוער לו לברוח מפני אחאב, כי אוטוטו אחאב יהרוג אותו. ומשהו שזה לא מה שמפחיד אותו. אז כנראה שההסתתרות היא לא צורך, אז למה השם צריך לצוות אותו על זה? וזה מה שמביא את רשי. רשי לא אומר את זה בכל הפרשנות של כל הפסוקים האלה, אבל רובד את זה כמה פעמים. ולבי ייבוש הנחל רשי אומר את זה מפורש. ואחלי יקר אומר את זה כבר על כל הפרשה, וגם המלבין בעקבותה ועוד מפרשים. יש פה מעין איזשהו רמז לאליהו לגבי מה שהוא עשה. הרמזים מתחילים, למשל, אחלי יקר מאוד אומר את זה בהיבט של העורבים. העורבים, ואת העורבים ציוויתי לחנקך שם, למה דווקא העורבים? סמל. מה הסמל של העורב בתנ"ך? נותן לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו. מה זה אומר?
כי האמא לא דואגת לבנים.
ש?
האמא שהם לא דואגת להם, אז הוא צריך לדעת
לבנים. אני לא אתווכח כרגע עם המציאות הטבעית. מי שפעם יצא לו לראות, עורב הוא אחת החיות שמאוד דואגת לגוזלים שלה. אם פעם תראו גוזל עורב שנפל, מאוד לא מומלץ לגעת בו. ההורים, ניסיון, אני יכול להגיד לכם, דואגים לו חבל על הזמן. גם כשהוא נפל על הקרקע, הם שומרים עליו בכל נשמר. אבל אני תכף אציע הצעה מאיפה באמת, למה באמת הדימוי התנכי של העורב, חוץ מזה שהוא שחור ואנטיתזה ליונה, כן, אז למה חז"ל, אני אתן, נראה לי משהו במציאות הטבעית שכן גורם לזה, אבל זה מאוד בולט שבתנ"ך, באמת עורב הוא נחשב חיה אכזרית, אז כמו שאמרנו, נותן לי במה לחמה לבני עורב, כן, לבני עורב אשר יקראו, כלומר, משהו שהעורבים, הקדוש ברוך הוא דואג להם, הקדוש ברוך הוא לא היה דואג להם, אז הם באמת לא היו נשארים בחיים. איוב, זה שאומר את זה גם כן מפורש, ממש בפרקים האחרונים, וכן, הוא אומר ככה, איוב פרק ל"ח, ממש בסוף הפרק, כן, כדיוויין, השם את איוב מן השערה. אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר לאיוב, זה מי יכין לעורב צידו, כי ילדיו אל אל ישבעו, יטעו לבלי אוכל. אני זה שדואג להם, כן, והביטוי הזה, ילדיו אל אל ישבעו, נראה לי שהוא בעצם הוביל את התנ"ך לתפיסה הזאת. קן של עורב זה הקן היחיד שבו הגוזלים צורכים. למה זה? למה זה הקן היחיד?
דוקר.
כי מה?
דוקר.
לא. בצורה טבעית. תסתכלו, כשמסתכלים פה, תסתכלו החוצה, אפילו פה בנצרת עילית, אז בראש מארג המזון של העופות, כן, אפשר גם לראות לפי הגובה של העופות מעופפים, אז יש ציפורים שהן משכנות קרקע ממש, נכון? אפילו מקננות על הקרקע, יש ציפורים שגובה מטר עד שניים. יש ציפורים שהם מגובה 2 או גובה 5 מטר, יונים למשל. עורב הוא סך הכל הכי גבוה. הוא גם עומד בראש מארג המזון. הוא טורף גוזלים של יונים, הוא טורף גוזלים, גם לא רק גוזלים, גם בוגרים לפעמים. יחסית הוא מציק לכל הציפורים שמתחתיו. רוב הגוזלים בעולם, בעולם הטבע, הם גוזלים שתקנים. בניגוד לבני אדם, כן? למה זה ככה? לא, באמת. זה בצורה טבעית ככה. למה ילד צועק? ראיתם פעם עופר של איילים, של צבאים? חיים לא מוציא הגה.
וגם מוציא את
מה? לא, יודע לפרוט, יודע לעשות קולות. רק אבל כשהוא קטן, כשהוא עדיין בגיל העמיקה, הוא לא מוציא הגה. זו סיבה. האמא משאירה אותו לפעמים בשדה כשהוא... מה? זה הגנה, זה הגנה, כן. זה מערכת הגנה. גוזל שבעצם מוציא קול, הוא חושף את המקום שלו, והוא בעצם לא מוגן. ההורים הולכים לחפש אוכל, זה נכון לכל בעלי החיים הקטנים. בן אדם, אין לו את הבעיה הזאת, נכון? לא חושש. הילד ישר בוכה. אבל אצל בעלי חיים אחרים, שהילדים נשארים כשההורים נותן לחפש את ה... עורב אין את הבעיה. ואז מה שנוצר בטבע, שהגוזלים של העורב הם באמת מרגישים. אז תחשבו, אני חושב שההרגשה, כן, לפני עורב אשר יקראו, כן, או כי ילדיו אל אל ישבעו, כמו שאומר איוב, כן, למה רק הם צועקים? למה רק הגוזלים של העורב צועקים? כנראה שאבא שלהם לא דואג להם. ככה נראה לי, למרות שבפועל, כמו שאנחנו לא מכירים את זה בטבע, זה מה שחשבתי פעם, אם יש למישהו סברות אחרות, אני אשמח לשמוע.
עכשיו, אם אתה
בנוח.
קשור לעורב בנוח, נכון. זה דוגמה באופן כללי בתנך, שהעורב הוא דמות של אגואיזם כזה. נכון. לא אכפת לו ממה שקורה, ועוד שהיונה כאילו היא הדמות של ה... שלום וזה, אני לא אומר, זה סמלים יותר, כן? ומאשר אני אכיר את זה למציאות. הייתי שמח להגיד לכם שככה זה במציאות, אבל... לא יודע. הייתי מאוד שמח, זה היה מסתדר, כן? אבל זה, בפועל אנחנו יודעים שהעורבים כן דואגים לזה, ויונים ושלום בית זה לא תמיד המציאות. למרות שככה העורבים תמיד כמו זוג יונים, כן? זה לא תמיד ככה. אבל טוב, זה בהזדמנות אחרת. בקיצור, אז כן, האהובים מביאים לאליהו, זה, לאליהו אוכל, אז זה כבר איזושהי רמיזה. גם יש, הכלי יקר אומר שזה רמיזה לאליהו, לאכזריות שלו. ולמרות זאת, המלבים אומר שזה מעין חינוך, כן, אפילו האהובים, אתה תדמה לאהובים, תראה, אפילו האהובים דואגים לך לאוכל, אז גם אתה תהיה ככה רחמנין. צריך באופן כללי לשים לב בתוך הפרשנים איפה הבעיה, לשים לב, מה הביקורת כלפי אליהו? זה שהוא הביא בצורת, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא להבין שהביקורת היא על סוף המשפט שלו. אני אסביר למה הבעיה להגיד שהביקורת היא רק על הבצורת. זה שאת להביא בצורת על עם ישראל כי הם עובדים את הבעל, זה לא צריכה להיות ביקורת מיוחדת. למה? כי מה? משה רבנו אמר את זה, כן? זה בדיוק מה ששמענו בפי חז"ל, בפי אחאב. חז"ל שמים את זה בפה של אחאב כבר, שמשה רבנו אמר את זה, כן? שעצר את השמיים ואלוהים אתר, זה לא איזה חידוש. אז למה כשאליהו עושה את זה, באמת מי שמכיר, אז חז"ל יטענו שבאמת, למה יורד גשם? יורד גשם כי באותה תקופה, עם ישראל היה... חזק מבין אדם לחברו, כן, אפילו שהם היו חוטאים מאוד בין אדם למקום, היו חזקים מבין אדם לחברו. אז יש פה שתי גישות, אם כן, אני חושב ששתיהן נכונות. כלומר, יש פה, בעצם הקדוש ברוך הוא מנסה להעביר לאליהו מסר כפול. דבר ראשון לגבי עצם הבצורת, כן, שצריך לחשוב, אם תמיד צריך ללכת עד הסוף עם מידת הדין, יש עוד גורמים שצריך לחשב. רחמים לא אומר אין חשבון. מה אומרת מידת הרחמים? היא אומרת התחשבות. רחמים זה שילוב בין חסד לדין. חסד זה אומר שפע בלי חשבון. זה מה שאתה אומר מידת החסד, כן? לכולם. דין אומר בדיוק לפי הדין. מה שמגיע זה מה שמקבלים. רחמים זה אומר התחשבות. כלומר, אני נותן לך צ'אנס נוסף לתקן. או אני פורס את העונש במנות קטנות. וכן הלאה, רחמים כלומר זה התחשבות. זה לא דין וזה לא חסד, זה משהו באמצע. ובעצם האמירה לאליהו היא שלא חייבים ללכת תמיד עם מידת הדין, יכול להיות שצריך פה התחשבות בעוד דברים שיש בעם ישראל. אז יש פה שתי הערות לגבי אליהו. אחד, לגבי הנקודה הזאת, הנקודה עצם הבצורת, כן? זה מה שאולי המלבים והקר אמרו לגבי האכזריות, אבל גם לגבי הנקודה השנייה המודגשת זה הקים לפי דברי. וזה דבר מאוד מעניין, שאדם מייחס לעצמו את העשייה האלוקית. אמנם הוא אומר חי השם אשר עמדתי לפניו, אבל הוא מייחס לעצמו את העשייה האלוקית, וזה כבר הפריע לנו, שאלנו כבר מקודם, וזה קצת לא נשמע טוב. אני חושב שהתנ"ך מאוד רומז לזה שהבעיה היא שמה, כי כשאחאב פוגש את אליהו, מה הוא אומר לו?
עוכר ישראל.
אתה זה עוכר ישראל. כלומר, את מי הוא מאשים? טוב, כלומר, אחאב לא מייחס את הבצורת לקדוש ברוך הוא. למרות מה שחז"ל שמו לו בפה, אחאב עדיין מייחס את הבצורת לאליהו. הכי חזק זה שאליהו בעצמו אומר את זה. אליהו במעמד הר הכרמל, כן? אתה ידע, אתה יוודע, איך זה היה שם? הוא אומר ככה, וידוע העם הזה כי אתה השם האלוקים, ובדברך עשיתי. כן. היום השם אלוקי אברהם יצחק ישראל, היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. כלומר, מה זה אומר? זאת אומרת שאליהו מרגיש, אנשים מרגישים שכל מה שהוא עשה זה היה רק מדעתו. ככה אומר לו, אחאב. במקום, כי אם לפי דברי, אומר אליהו, ובדברך עשיתי, כן? לא המצאתי. אז יש פה איזושהי גם ביקורת כלפי אליהו שמייחס לו את הדברים, וגם ביקורת, כמו שאמרנו, כלפי עצם העשייה. ובאמת, לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב, מה זה מזכיר לנו? כן, ישר זה זורק אותנו אל המן, חוץ מזה שהקדוש ברוך הוא מוריד לו את זה בעזרת עורבים, ולא מוריד לו את זה מהשמיים, אבל זה מהשמיים. ובשני האופנים שאמרנו, אני חושב שזה נכון. דבר ראשון, לחם ובשר, כלומר שיש לו שפע. כן, כמו שעם ישראל במדבר, אוכלים על שולחן גבוה, דבר גם ככה אצל אליהו. הדבר השני, אני חושב, בלחם ובשר, זה בדיוק, הדימוי למן זה הנס שבזה. כן? ובשניהם זה היבטים שאומרים לאליהו את שני הכיוונים שאמרנו עכשיו. אחד, זה כלפי הוא אומר, ובדברי, כן? כי אם לפי דברי, השם מזכיר לו מי באמת נותן את הדברים. מי נותן את הדברים? השם. מן, ישר מהשם. הקדוש ברוך הוא מאכיל אותו, כן? מאכיל אותו בנס גמור. הנקודה השנייה, אני חושב שיש פה גם כלפי מידת הדין של אליהו, אז גם זה הקדוש ברוך הוא מנסה לחנך את אליהו. אני אומר מילים קיצוניות, מנסה לחנך לצד קיצוני, אבל מנסה להתווכח איתו או לרמוז לו, זה בצורת שפע. אדם שהוא לוקח מאחרים והוא חי בשפע, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אדגיש את השפע שלו, אני אעצים את זה. אני אתן לך שפע כזה, ונראה מתי אתה תשים לב שאתה היחיד פה שאוכל. וזה, אני חושב, הלחם ובשר. הפעם הראשונה, המפגש הראשון של אליהו זה בשיא השפע. ילד שהוא לוקח מאחרים, יש לו חבילת סוכריות והוא לא רוצה לחלק לאף אחד, לא, אתה יודע מה, אין בעיה, אתה תאכל את כל הסוכריות לבד, כל הכיתה, אף אחד לא אוכל כלום, לא, אל תיתן לאף אחד, אף אחד לא זה, אתה תאכל הכל לבד. זה מאוד לא נעים, זה גם דרך של חינוך, זה עוד לא הדרך השלילה, כן, יש גם הדרך השלילה, ניקח ממך, התורה עושה את זה לפעמים, ואז אתה תרגיש איך זה להיות בלי, אבל גם זה דרך של חינוך. דרך של חינוך זה דבר ראשון, הדגשה. אנחנו נדגיש את המצב, הוא יהיה לידי אבסורד. אז אתה תאכל לחם ובשר, כולם, לא יהיה להם כלום, ואתה תאכל כמו מלך. וזה הנקודה כנראה של הלחם ובשר. אני מציע פה שתי אפשרות, אני חושב בהתאמה לשני הדברים. תזכרו רק שבאופן כללי, עם ישראל מה עושה כשיש תענית? מה התגובה הלאומית?
צום.
מה?
צום.
תעניות, 13 תעניות וכו' וכו'. כן, זה מאוד, עוד יותר מודגש בזה שאליהו אוכל טוב. כן, הוא אוכל טוב, אין לו שום בעיה. כן, ומן הנחל ישתה. אני חושב שאליהו, התנ"ך מרגיש שאליהו לא נעים לו בזה. זה הערה שהרב סמך כותב בספר שלו, ואני חושב שזה נקודה מעניינת. התנ"ך מרגיש, אליהו לא נוח לו בזה, כי לא כתוב שהוא אוכל. כתוב שהקדוש ברוך הוא מספק לו, כן? כתוב, והערבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב, לא כתוב ומים מן הנחל, ומן הנחל ישתה. כלומר, את המים הוא שותה, מה הוא עושה עם הלחם ובשר? סביר להניח שהוא אוכל ולא זורק, כן? אבל זה קשה להגיד את זה, כן? אז קשה, באמת, יש פה כבר איזה קושי של אליהו, אנחנו מתחילים להרגיש שאליהו שם לב לדבר, זה לא פשוט, וזה כאילו שם אותו באיזשהו...
בסופו של דבר, מה הבעיה כאילו? אני לא מבין. כי בסופו של דבר זה באמת העונש שמגיע לעם ישראל, לא?
זה שאלה. זה שאלה אם זה העונש שמגיע לעם ישראל. כי זה להגיד שזה העונש זה להשתמש במידת הדין. העונש, זה נכון. אדם שעובד עבודה זרה, העונש המגיע לו הוא שלא יהיה לו גשם. האם לא צריך להתחשב בנתונים נוספים? כנראה שכן. חז"ל חושבים שכן, אני חושב שהם לא המציאו את דעתם. אני חושב שחז"ל ראו לזה רמזים בתנ"ך, כמו שנראה עוד מעט. מה הדברים הנוספים שצריך להתחשב בהם? אני חושב שחז"ל קראו את זה מתוך התנ"ך. כן, אבל חז"ל אומרים שאצל אחאב הדבר הנוסף שהיה צריך להתחשב בו זה שלא היו יהודים טורים, כן? או שהוא היה שקול, כן? הוא היה מוסר נפשו על ישראל. ותכף נראה שזה, חז"ל כנראה קראו את זה בפסוקים. לא המציאו את זה לגמרי. כן, אז עכשיו, עוד דבר גם צריך להגיד פה שהשם של הנחל הוא ברור שהוא שם, אנחנו לא יודעים איפה זה נחל קריט, לא מכירים אותו משום מקום אחר בתנ"ך, גם לא מהארכיאולוגיה, לא מההיסטוריה. סביר להניח שזה שם שהוא מבטא קריט, כן? מבטא איזה קריטה, כן? ומי שמכיר את סיפורי אליהו, אז בהמשך אנחנו נשמע את הצלצול של השם הזה אצל אחאב, כן? ולא נחריט מן בהמה. אחאב כשהוא מדבר עם עובדיה, אז אנחנו נשמע שומעים שלה. הצלצול הזה הוא כבר, הנחל קריט, הוא כבר כן בא לרמוז להחרטה שהגשם גורם וכולי. לחיות בנחל הזה הוא מבטא לחיות בנס. אפשר אולי להגיד אפילו ב... למה אחאב לא מוצא את אליהו? אחאב מחפש את אליהו, איך הוא לא מוצא אותו? ועובדיה אומר שמה, חי אדוני אלוהיך אם יש גוי וממלכה אשר לא שלח אדוני שם לבקש לך ואמרו אין, וישמיע את הממלכה ואת הגוי כי לא נמצא איכה. כלומר, אחאב עובר בכל המקומות, איך הוא לא מגיע לנחל קריט? למה אחאב לא בודק בנחל קריט?
אי אפשר לחיות
שם? אי אפשר לחיות שם, כן. זה המשמעות גם של השם, אי אפשר לחיות שם בצורה טבעית, כן? לכן צריך להביא לו בנס, אולי, כן. לכן אחאב לא רוצה אותו. כן, אז זה רק מדגיש עוד יותר את הקטע של הנס שבדבר, כן? שאי אפשר להסתדר שם בצורה טבעית.
לכאורה אבל יש שם מים, לא?
נכון. כן.
שאתה מעצמו, כאילו.
נכון, זה מאוד מודגש. ומין הנחל ישתה. למה הקדוש ברוך הוא לא מספק לו גם את המים כמו שהיה? אם הוא מספק לו מן ובשר,
לא,
כמו במדבר.
לא, זה, נגיד, יכול להיות, יש שם כן תנאים.
בסדר, אז יכול להיות שלקח שנה עד שאחאב התחיל לחפש, או כמה חודשים. בכל אופן, כנראה שמים יש שם בצורה מוגבלת, אבל למה הקדוש ברוך הוא באמת לא מספק את המים? למה הקדוש ברוך הוא מספק, למה המים לא יוצאים לו מהסלע, כמו שהיה לבני ישראל במדבר, ללכת עם זה עד הסוף? למה ומין הנחל ישתה? שמה? א', אם ההדגשה היא זה, אבל למה דווקא להראות החיסרון אפשר גם שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה בנס, זה עוד מודגש, עוד יותר מודגש שהוא אוכל בנס. אני חושב בגלל הפסוק הבא, הפסוק האחרון. והיא מקץ ימים ויבש הנחל כי לא היה גשם בארץ. צריך שההתייבשות תהיה מה? תוצאה של? תוצאה של הגזרה של אליהו, תוצאה של הבצורת. עכשיו, בואו נחשתך רק תדמיינו איך זה קורה. תדמיינו איך זה שנחל מתייבש. בהתחלה כל הנחל הוא ירוק, נכון? בקיץ הראשון, כן, זה לוקח שנה, ואם יקץ ימים, ימים בתנ"ך, שנה. אז בקיץ הראשון יש גשם. יש עדיין, אולי בחורף, עוד לא מתייבש, שורד קצת. ואז מתחיל להתייבש, הנחל מתייבש, הצמחייה מתייבשת לאט לאט, עדיין יש איזה, הזרזיף הולך ונחלש, הולך ונחלש, ובסוף, ואם יקץ ימים, ויבש הנחל, זה תהליך כזה, ואליהו מרגיש את זה, וזה הולך וקורה כל הזמן. זה דבר שמאוד בולט לאליהו, אז זה דבר מאוד מאוד מחנך, כן? זה מכריח אותו, זה. על זה ממש, רשי, על זה אפילו רשי מאיר פה, לא רק הפרשנים היותר מאוחרים, רשי גם מאיר שזה היה כדי לגרום לאליהו לרמוז לו בצורה בולטת. וזה כבר רשי גם אומר בצורה זה. שימו לב שאליהו בסך הכל מתגבר. אמנם אוכל, אמנם לא כתוב מפורש שהוא אוכל, אבל הוא מתגבר. עד שהמים מתייבשים, וכמובן זה רמז מאוד גדול לאליהו, שהמים מתייבשים כתוצאה מהגזרה שלו. כי לא היה גשם בארץ, יותר בולט מזה, לא יכול להיות. ויהי דבר אדוני אליו לאמור. קום לך צרפתה אשר לצידון, וישבת שם, הנה ציוויתי שם אלמנה, אישה אלמנה לכלכליך. ויקום וילך צרפתה, ויבוא אל פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים, ויקרא אליה ויאמר, קחי נא לי מעט מים בכלי ואשתה. ותלך לקחת, ויקרא אליה, ויאמר, קחי נא לי פת לחם בידך. ותאמר, חי אדוני אלוהיך, אם יש לי מאור, כי אם אלוה חף קמח בכד ומעט שמן בצרפחת, והנני מקוששת שניים עצים, ובתי, ועשיתיהו לי ולבני, ואכלנו ומתנו. ויאמר אליה אליהו, אל תראי, בואי אסיחי דבריך, עשי לי משם עוגה קטנה וראשונה, והוצאת לי ולך ולבנך, והוצאת לי ולך ולבנך תעשי באחרונה. כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כד הקמח לא תכלה, צפחת השמן לא תחסר, עד יום תת אדוני גשם על פני האדמה. תלך ותעשה כדבר אליהו ותאכל היא והוא, שוקרים הכתיב, וביתה ימין. כד הקמח לא חלטה וצפחת השמן לא חסר, כדבר אדוני אשר דיבר ביד אליהו. טוב, ברור שיש פה מקרה שהוא מקביל למקרה הראשון, יש פה קום לך, ושבת שם, חלקליך, ציוויתי את הרובים לחלקליך, את הרובים ציוויתי, עכשיו זה ציוויתי שם אישה אלמנה לחלקליך, ובסוף זה מגיע, וגם נראה שזה מסתיים באותו משבר, אותו סוג משבר כמו מקודם, וגם פה זה ימים, הוא אוכל בנס, כן? אז זה מאוד בולט. מה, איזה כן דברים אפשר לשים לב פה? מה ההתקדמות מהפעם הקודמת?
בני אדם
שסובבים. יפה. הדבר ראשון עכשיו אליהו, אם שם מקודם זה היה
דרכו.
אליה דרכו.
לבד, כן.
ועוד לא סבד, כן? אכל בשפע, אז עכשיו עוברים כבר לדו שיח אחר. כן, זה לא דו שיח של נראה אותך איך אתה מתוך שפע, אלא נראה איך אתה, כן, נראה, בוא תראה בעיניים ותרגיש עם כולם איך זה שלא. למשל, כן, תשלומי כפל. תשלומי כפל באמת, מה ההיגיון התורני? אדם גנב. מה ההיגיון התורני? שהוא ישלם פי שתיים, גנב אחד. מה?
עונש.
מה זה עונש?
עונש
זה
דרך
מסקריות,
שאתה
פעם בעד
תלמד, לא
לעשות את זה. אבל איך זה מחנך אותך? כיף, אתה מחזיר אחד, ומה המטרה של השני? שיהיה לך חסר. בוא תרגיש איך זה כשחסר לך אחד, נכון? הנה, אתה חסר לך, כואב לך, אז יש היגיון, זה לא סתם. טוב, יאללה, עשית פי שתיים, כן? יש היגיון, אתה עשית, לקחת למישהו, עכשיו, כנראה שאתה לא מבין איך זה כשחסר לך, כשמישהו לוקח לך. עכשיו אתה תשלם וזה מחנך. כלומר, זה לא סתם עונש לא קשור, זה עונש שהוא כן קשור. כן? תמיד צריך לחפש, אני חושב ככה, בתורה, מה ההיגיון? זה בדיוק עם אליהו. עכשיו, עד עכשיו היית בשפע, לא כל כך הבנת. האם אליהו מבין פה את הרמז? איפה רואים אם אליהו מבין או לא מבין את הרמיזה הזאת?
אני אוהב את השם.
מה אתה רואה שם?
את השם ולא את הדנים.
זה יופי זה, כן. שתי המילים שלא משמר פספסה. מכל השיר, מכל הפסוק יחליפה שתי מילים, ושתי המילים שרצות את כל הפרק, את כל השיר. כן? השיר, היא אומרת, עד אשר יבוא מטר על פני האדם. אבל זה לא השיר, זה לא הפסוק. הפסוק הוא, עד יום תת השם. ולא לפי דברים. הנה, אליהו בעצם באיזשהו מקום מחזיר מפתח של גשמים. כן, הוא מוכן להחזיר מפתח של גשמים. הוא לא מחזיר. אבל הוא כבר מכיר שיש פה משהו שהוא לא שלו. אני אמתן את השם. הייתי אומר שההכרה הזאת של אליהו היא יותר מאשר היא הכרה, היא ניסיון קצת לברוח מהאחריות גם. כן, כי הרי ברגע הזה מה הוא רואה פתאום? פתאום הוא רואה את המצוקה של האלמנה והבן שלה. למה בחרו אישה אלמנה? למה דווקא אלמנה? כן, זה הכי מסכנים. בתורה, הגר, היתום והאלמנה. מה, מה? האלמנה היא בתחתית ה... זה, כן? אלמנה בתנך, תחתית המעמד הסוציאלי. צריך לזכור שגברים יוצאים לעבוד, נשים יושבות בבית. עבודות בית, אבל מי מפרנס? זה לא מדינת ישראל שהיום בלי שתי משכורות של הבעל והאישה אתה לא יכול להסתדר. כן? ויש נשים חד-הוריות שהן יוצאות לעבוד, כן, או אלמנות ומגרושות שיוצאות לעבוד וכו' וכו'. כן, אין אלא, אם אין גבר בבית, אין אוכל. ולכן לגר, ליתום ולאלמנה. יתום ואלמנה הם הראשונים להיפגע. הם אני. זו מילה נרדפת לאני. אז זה אישה אלמנה בצילון, זה אם אליהו נפגש עם השוליים של השוליים, של החברה, אוקיי? קום לך צרפתה אשר לצידון. למה שמה? למה דווקא שם? מה שהיא אומר גלות, נגזרה עליו גלות, להיטלטל, שזה מין עונש כזה. על זה שעל הגזרה שהוא גזר. אבל בסדר, גלות, אבל למה לכיוון צרפת, למה לצרפת אשר לצידון? אגב, יש מקום כזה, נקרא שרפן בלבנון, ליד צידון. וצועק את צרפת אשר לצידון, לא צרפת. כן, שאנחנו מכירים, פרנס, אלא נראה שם של מקום ליד צידון. נו? יותר גשם, אתה אומר, והצפון, כאילו, אוקיי? אני חושב, על צידון אני חושב שזה ברור למה. צידון היא המקור למה? מה שדיברנו בשיעורים הקודמים, צידון היא המקור ל... לעבודת הבעל. אם יש מקום שבו, כן, אמור להיות הכי קשה, כן, זה שם. שם המקור עבודת הבעל, כן, איזבל בת את בעל מלך צידונים, גובה הריות, כן, שולח אותו לשם, איפה שהבית של איזבל, ממש ליד צידון, ושם אליהו מה מגלה על האישה הזאת? הרי הקדוש ברוך הוא, ציוויתי שם אישה על מנה לכלכליך. מה היינו מצפים שהוא יקרה עכשיו? הוא מגיע לשם ומה קורה?
שאלמנה
עם
כסף.
איזה אלמנה עשירה כזאת. אומרת לו, תשמע, כמו אלמנה של אלישע, נכון? היא לא בדיוק אלמנה שם, כן? היא עקרה, אבל... כן, מיטה ושולחן וכיסא הוא נורא, מחכה לו, הדלת פתוחה, האוכל על השולחן, האש בתנור, עד שכך לסגור את החשמל מדי פעם, אבל קיצור, אמור להיות... ציוויתי שם אישה במחלק אליך. ומה אליהו מגלה? שזה לא ככה, כלומר פתאום אליהו צריך לעשות. כן, הקדוש ברוך הוא מעמיד אותו בפני מצב שיאלץ אותו. יאלץ אותו לעשות איזשהו מעשה. כן, ומה האישה, וגם, מה אליהו, דבר ראשון, עוד לפני שהוא, מה שזה מאלץ אותו, גם נחזור לזה עוד רגע, מה האישה עושה מצידה? הוא מבקש ממנה לפני שהוא מבקש, הוא גם מה הוא מבקש? מים. מסכימה? שום בעיה, נותנת, כבר שנתיים לא יורד גשם. אחר כך אם הוא מבקש, היא אומרת לו, זה הלחם האחרון שלנו, היא אומרת, אני אומר, אין בעיה, אבל יהיה בסדר. היא לא מכירה אותו, לא כלום, מבקש ממנה לתת עוד. נותנת? בצרפת אשר בצידון, ציוויתי שם אישה על מהלך הכליך. למה שיהיה, למה... ומה אנחנו מגלים על האישה הזאת? שהיא, יש לה צד של חסד. בצרפת אשר בצידון. באותו מקום שם, שיא עבודת הבעל ליד צידון, יש אישה שהקדוש ברוך הוא כנראה רוצה שהיא תחיה, כן? ציוויתי שם אישה על מהלך הכליך. אני רוצה ש...
אפילו
היא. וזה אולי המקור, מה שאלת מקודם, למאיפה חז"ל לקחו את זה, כן? הקדוש ברוך הוא שולח אותו, הרי האישה הזאת, היא מסמלת כרגע את כל עם ישראל. היא והילד שלה בהמשך, מסמלים את כל עם ישראל, נכון? כן? אליהו נשלח אליהם כדי שיכיר בצרה. והנה, אנחנו מגלים שהאישה היא בשיא, תחתית של התחתית של השוליים של עם ישראל מבחינה סוציאלית. במצב הכי קשה, שנתיים של בצורת, אין כלום, שום דבר, נשאר טיפת קמח וטיפת שמן, מידת החסד קיימת. אין, אין, הרי, ומה הבעיה להגיד אין? אין, לא, מים לא. אתה יודע שאין מים, נכון? אז מה אתה מבקש מים? הגילוי הזה, כן, והציוויתי שם לכלכליך, מכריח את אליהו לבקש כדי שהוא יגלה שזה קיים. פתאום אליהו מגלה שיש סיבה. ככה נראה לי, זה מה שחז"ל הבין. חז"ל הבין שיש סיבה, והקדוש ברוך הוא מכריח את אליהו לגלות את הסיבה. הקדוש ברוך הוא גם מכריח את אליהו להיות אקטיבי. מה היינו מצפים שאליהו יעשה? היא אומרת לו, אין. מה הוא אמור לעשות? אתה אמור להוריד גשם, נכון? עכשיו הוא ראה, אליהו לא מוריד גשם. עם כל הרמיזות, וזה וכולי, ועדיין אליהו בשלו. אליהו הוא קנאי, הוא עקשן גדול, כן, הוא הולך עד הסוף.
אבל הוא אומר את זה בדבר השם.
כן, בדבר השם.
לא, כעד הקמח לא תכלה. כן. כי לא, קדוש ברוך הוא אמר לו תוריד גשם,
הוא אומר את זה כעד הקמח. מה זה אומר? שלום. מה זה אומר? אני חושב שזה לא סותר את מה שנאמר קודם. קודם כשהוא אמר שהקדוש שלא יהיה מטר קים לפי דברים. כן? כן, שהוא אומר, ואחר כך הוא יגיד, ובדברך עשיתי את הדבר הזה. איך יכול להיות? תשובה, השם לא אמר לו, אל תוריד גשם. מה השם אמר לו?
תראה.
כן, השם אמר לו, תעצור, תחזיר את עם ישראל לתשובה, כן, וכל מיני דברים כאלה, ואליהו החליט שזה יהיה עד הסוף. אני חושב שפה אליהו כבר מבין שזה עד יום תת השם, כן? הרי פתאום הוא רואה, כן, שזה כבר לא... לא ביד אדם, אבל עדיין הוא לא חוזר בו מזה. ואז מה הוא עושה? הוא עושה נס פרטי. הוא לא יכול לעשות, לבטל את הגזרה. הוא לא מבטל את הגזרה. הבחירה הזאת בנס פרטי היא בעצם בריחה אל פתרון מקומי. והפתרון המקומי הזה יישבר. יישבר, הקדוש ברוך הוא יראה לו שפתרונות מקומיים זה לא זה. לא זה. זה מה שיקרה בשלב הבא. אבל כרגע אליהו בורח אל איזשהו נס פרטי, אני חושב שמאוד בולט שהשם שם במילים של האלמנה, ותומר, חי אדוני אלוהיך אם יש לי מאור, כי אם אלו חף קמח בקד ומעט שם יוצא פעם. כשהיא אומרת את המשפט הזה, חי השם אלוקיך, מה אליהו שומע? איזה משמע המשך המשפט שהוא שומע? מה שהוא אמר, ויאמר אליהו תשבי מתושבי גלעד אל אחר, חי השם אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. מכירים את התופעה הזאת בתנ"ך, זה למשל קורה עוד כמה פעמים. למשל, עם יהודה ותמר, נכון? אז תמר אומרת ליהודה, הקרנה, למי? הקטונת, נכון? והצנפת, איך זה הולך? מי החותמת והפתילים והמקל האלה. נכון? ככה היא אומרת לו. וחזן כבר במדרש אומרים, הקרנה, הקרנה. רק פעמיים בתנ"ך יש הקרנה. איפה הקרנה הקודם? פרק אחד קודם, הקרנה הקטונת מן חי. כן? חזן, זה כנגד זה. היא אומרת לו הקרנה. אבל מה הוא מבין? שלמה זה קורה לו? מה הוא שומע? קרנה קטונת מחי, זה מה שהוא שומע, זה מתחיל באותו משפט, הוא כבר משלים לבד. כלומר, כשהיא אומרת לאליהו חי השם אלוקיך, הוא שומע ומבין שזה רומז לחי השם אלוקי ישראל אחר, ששמענו רק לפני שנה הוא בעצמו אמר אותו, וזה מצלצל, וזה הדרך של התנ"ך להראות עד כמה אליהו, כשאליהו כן מבין. כן? זה לא משנה האם באמת אמר אמרה את זה בלשון הקרנה, ולא בדיוק היה המילים שהיא אמרה וכו', וגם פה. מה בדיוק האלמנה אמרה, מה שמשנה שהתנ"ך כתב את זה באותם מילים כדי להראות לנו שבמוח של אליהו הוא מבין את הקשר, הוא מבין שחי השם אלוקיך אם יש לי מאוג, זה תוצאה של חי השם אלוקי ישראל שהוא אמר, זה מה שיוצא כאן. כן, הנקודה הזאת, השמה והרעב הגדולים האלה שהן תוצאה ישירה של מה שאני אמרתי. אגב, יש עוד מקום אחד בתנ"ך שרואים שכשמישהו מייחס לעצמו, אפילו למדנו את זה פה כמדומני, כשמישהו מייחס לעצמו את העשייה האלוקית, העונש שלו זה צמא. זה גם הגיוני, כי בעצם הקדוש ברוך הוא נותן את הגשם. בשמשון, שופטים פרק ט"ו, עוד דבר מאוד מוזר. אז שמשון מוצא לחי חמור טרייה, וישלח ידו ויקחיה, ויח בה אלף איש. מה זה טרייה? אולי מסריחה כאילו?
לא,
יש לך
פרש.
מה? זה יותר חזק, אתה אומר. טוב, תסתכלו שם בפרשים, לא משנה. טרייה, ויאמר שמשון בלחי החמור, חמור חמורותיים, בלחי החמור, הכיתי אלף איש. גם כן, מוזר, החידה הזאת, כן, שמשון אוהב חידות. הכיתי אלף איש, ויהי ככלותו לדבר, וישלך הלחי מידו, ויקרא למקום ההוא רמת לחי. עכשיו, מה זה רמת לחי? למה רמת לחי?
כי שם הכה את הפלישתים.
כן, אבל למה רמת? בסדר, זה משחק מילים. וישלך הלחי מידו, ויקרא למקום ההוא רמת לחי. מה זה רמת? השלכה. כן, רמי. בערבית. טוב, ויצמא מאוד, ויקרא אל אדוני, ויאמר, אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזאת, ואתה אמות בצמא ונפלתי ביד הערלים. כן, פתאום הוא זה, פתאום אין מים. מה קרה פתאום ברגע הזה שאין מים? לא ברור. ויבקע אלוהים, כן? אז הוא, ויצמא מאוד ויקרא אדוני ויאמר, אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזאת ואתה אמות בצמא ונפלתי ביד הערלים, ויבקע אלוהים את המכתש אשר בלחי, ויצאו ממנו מים, ויש, תותש רוחו, ויחי. על כן קרא שמה אל הקורא אשר בלחי עד היום הזה. מה זה ויבקע אלוקים את המכתש אשר בלחי? בלחי החמור. אז מלחי החמור יוצאים המים. אז למה לא היה לו מים? למה הוא צמא? מה הייתה הטעות של שמשון? ש? לא, מה הייתה הטעות? הכיתי. כן, הקדוש, המכה אלף איש, מלכי חמור חמורותיים, זה אני? כן, ברור שמה יש פה. עזרה אלוקית, מה הוא אמור לעשות? אמור להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. במקום זה הוא אומר, מלכי חמור חמור חמורותיים, מלכי חמור הכיתי אלף איש. כן? זה ה... כן. יש פה הרבה משחקי מילים, אני חושב. בכל אופן, חומרים, כן? של האנשים שם. בכל אופן, ולכן המים יוצאים דווקא מתוך הלחי, כי מה הוא עושה? הוא מתקן. ויקרא אל השם ויאמר, אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזו. ברגע שהוא מבין שזה הקדוש ברוך הוא נתן, אז מה? עכשיו באמת אפשר, עכשיו יכול לצאת לו מים. אז איפה יוצאים המים? מהלחי. עכשיו הלחי נהפך בשבילו למקור מים חיים. אם אתה מבין שזה לא... ולכן קוראים לזה אין הקורא, כן? ויקרא שם ויאמר, הוא קרא אל השם. עכשיו שהוא תיקן, אז באמת יכול לצאת. אז אותו דבר אצלנו. כאשר בן אדם מייחס לו את הפעולה, התוצאה היא, וגם מעין עבודה זרה, התוצאה היא צמא. הרב צמא מביא, להבין שמים הקדוש ברוך הוא, כמו שהיית, מים הקדוש ברוך הוא מביא, הכל הכל היית הקדוש ברוך הוא. זה בדיוק מה שקורה כאן לאליהו כשהנחל מתייבש, יש פה צמא, וזה מביא אותו למשמעלה, ביום תת השם גשם, כן, ביום תת השם גשם, יש מקום להעין בהגדרת בין גשם. למטר. בכל אופן, אם כן, אז יש פה רמיזות ממש ברורות, אמרנו חי השם, השוואה הזאת לגדעון, לשמשון וכולי. עוד אחד הדברים שמאוד בולט, שאליהו הוא, ואליהו ולא רק אליהו, זה דבר עקרוני, אני חושב שזה עקרונית, נס, ניסים, אני רואה את זה אצל אישה בצורה מאוד בולטת, נס צריך לחול על משהו. אין, מפרשים פה מדברים על זה. אין יש מאין. אצל אלישע עוד יותר בולט, אין, הוקוס פוקוס יהיה קמח. זה לא רק הארי פוטר, כן? אפשר לקחת קצת קמח ולהפוך אותו ליותר, אבל אי אפשר לעשות יש מאין. המפרשים מדברים על זה יותר אצל אלישע, אבל גם כאן, זה דבר כאן, יש מעט, אפשר לעשות שלא ייפסק, להמשיך. כן. מאוד בולט שגם כאשר הנס הזה קורה, בסופו של דבר הנס הזה קורה בשביל מי? בשביל אליהו. זה לא קורה בשבילה, כן? ולכן הוא אומר לה מה? מה, איך זה, במה זה בולט? כן, קודם תעשי לי, אחר כך תעשי ולך ולבנך, תעשי באחרון.
זה לא מסתבר
אפילו? שמה, הפרשים, הגמרא שלו.
שברגע שהוא יאכל עכשיו, אז יפסיק לצאת הזה.
שמה?
הוא אכל, עכשיו לא
יישאר,
כאילו
יצחיק
לצאת
הקמח
עד שהוא
יצטרך
להיות עוד פעם.
בדיוק, המפרשים פה מתלבטים, איך היה אמור להיות? האם שקודם, בזה שהוא עושה לעצמו קודם, אז זה בזכותו או שזה, או שדווקא בזכותם? אגב, יכול להיות שהתנ"ך בעצמו מתלבט בזה, להביא פסוק ט"ו. ותאכל הוא והיא, זה הכתיב, וכתוב, הקריא זה, היא והוא, כן, אז שאלה מי באמת יותר מגיע לו. האם הוא אוכל בזכותה? הקדוש ברוך הוא שלח אותו לשם כי לה מגיע וכדי להכין את זה כזה, או שהיא אוכלת בזכותו וזו השאלה, כן, בכל אופן, אליהו ודאי חושב שזה בזכותו, כן, הוא אומר, תעשי לי, ואז יהיה גם לך. ורוצאת לי ולך ולבנך, עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה, ורוצאת לי ולך ולבנך תעשי באחרונה, אם תעשי את זה, אז יהיה. כן, זה מה שהיא, זה מאוד בולט שאליהו ככה מבין. זה הנקודה. זה ממש חוויה הפוכה מהחוויה הקודמת. אם החוויה הקודמת הייתה שפע, אז עכשיו יש חוויה הפוכה שהיא חוויה של מחסור, כן, ובאמת זה מצליח, כד הקמח לא חלטה, צפחת השמן לא חסר. אני חושב עוד, כן, רק עוד הערה אחת, כשאתה מדבר, עד יום תת השם, גם מקריא וכתיב כאן, הוא כבר... כבר שומעים זה התת מודע של אליהו. אז יום תת השם, אקטיב, תיתן. כלומר, אליהו כבר רוצה לתת. כבר הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן, ועדיין מצד שני, מקריא עד יום תת השם. כן, אנחנו לא, הוא לא נכנע לזה, כן.
לא, זה נראה כאילו אתה מוציא את אליהו
בתור
איש רע.
לא רע, קנאי. אליהו עושה את זה הכל מרצון טוב. הדבר ראשון זה לא פירוש שלי. כל מה שאני מציע עכשיו, מי שאומר את זה, זה בייחוד הכלי יקר והמלבין. על אתר הם מפרשים שהכל פה זה בעצם ויכוח בין הקדוש ברוך הוא לאליהו. יש ניואנסים ביניהם, איך בדיוק הקדוש ברוך הוא רומז לאליהו, אבל ודאי שהקדוש ברוך הוא רומז לאליהו בסופו של דבר. כן? עכשיו הם... טוב, אני אתן גם את התוצאות של זה בסוף. אבל... אליהו משתמש במידת הקנאות שלו. בסופו של דבר, על המידה הזאת, זה לא הולך. נכון, אליהו, מי שמכיר את הסוף, אליהו מקבל יופייר בסוף. נכון, שפטרים אותו באמצע התפקיד על הדבר הזה, כי זה לא מחזיק. שולחים מחליף שהוא, או משיך, מחליף.
אליהו בכל זאת הוא זה שנשאר בכל זאת הנביא החשוב כאילו בצלם
שלו. כן, 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 נכון מאוד. בתור מלאך הברית, דיברנו, הזכרנו אותו, לא? שהוא מלאך הברית והשיב לבבות על בנים וכו'. אבל באיזה הקשר הוא מובא, בתנ"ך, עוד לפני כן, כן הוא...
איך זה קורה, זה פתאום הפח הזה שפתאום הוא נהיה אחרי הברית ומנוצא לפני...
לא, מלאך הברית זה עדיין דין. מלאך הברית זה לא חסד עדיין. אבל זה מתחיל בסוף מלאכי. בסוף מלאכי, אליהו מוזכר כמלאך הברית. מלאך הנביא האחרון, עזרא, כתוב ככה. הנני שולח מלאכי ופינה דרך לפניי, ופתאום יבוא אליכלו האדון אשר אתם מבקשים, זה בפרק ג' פסוק א', ומלאך הברית אשר אתם חפצים, כי אשר אתם חפצים מלבה, אמר אדוני צבאות. כן? פה פעם ראשונה שאליהו נקרא מלאך הברית, איך אני יודע זה אליהו, זה כתוב פשוט בהמשך. סקיוטט כתוב, כי הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש, וליהט אותם היום הבא. איזה יום זה? יום הדין. יום הדין, אש, קול בוער כתנור, אשר לא יעזוב להם שורש וענף, וזרחה לכם מראי שמי, שמש תזכה ומפה בכנפיה. והרשעים יהיו אפר תחת כפות רגליכם, כן? אז זה דבר ראשון יום הדין, הרשעים נשרפים, הצדיקים, מתרפאים, זכרו תורת משה רבדי וכו', הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. זה שהוא מלאך הברית שבא לפני יום הדין, זה מאוד קשור לאליהו, נכון? עד כאן הכל בסדר. מה הביא למהפך זה אולי הפסוק האחרון. והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, פן אבו והיכיתי את הארץ חרם. נכון? פן אבו אולי כן עדיין קשה, אבל השיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, אולי נותן מקום לפרשנות הזאת. בכל מקרה, בצורה הפשוטה, אליהו גם במלאכי שמוביל שאליהו לא מת, ושהוא יגיע שוב ואיך הוא יחזור, כי הוא הרי עלה בסערה השמיימה, עדיין אליהו הוא מלאך הדין. רק אצל חז"ל אנחנו מוצאים דברים כאלה ש... זה גם שם לא תמיד בעניין של רחמים, כן? פותר בעיות, תשבי את ארץ קושיות ובעיות, זה לא בחז"ל, אבל כן, מלאכת שיבוא אליהו, דברים כאלה. כן, פותר ספקות, שירו לו הרבה עבודה. אבל אליהו, בתנ"ך הוא ודאי מלאך של יום הדין, כן, וזה מאוד מאוד בולט. מה הדבר שהכי מאפיין את אליהו ביחס למשה? בסמל. אליהו, הדבר שהכי מאפיין אותו, נראה את זה במשך, זה אש. אש, תמיד. עולה באש, עולה בסערה השמיים, ברכב אש, סוסי אש, כשבאים אליו שרי החמישים, הוא שורף אותם באש, כשבא, הוא צריך למזבח, הוא מוריד אש מהשמיים, אליהו זה אש. במידת הדין, משרים, אליהו מדהים. משה רבנו, מים, כן, מן המים משיתהו. כל היום מוציא מים מהסלע, קורע את הים, הכל עזר, כל המים. משה ואליהו בצד הזה, ממש הפוך. הסמל זה ממש בולט. משה רבנו הוא עולם שכנראה עולם של חסד. כן, מה שעם ישראל עושה, הוא מתפלל ומחנינה וכו'. אליהו, קנו קינטי כי עזבו בריתך, הרי זהו, טוב. הוא מקליט לברוכה, אבל זה מטרת שליחתו להר סיני. להעמיד אותו באותו מקום שבו עמד משה. כן, ומה אמר שם משה כשהוא עמד? ונקרא את הצור? כן, ואז מה הוא יקבע, משה אומר שם? השם, השם, אל, רחום וחנון, מה שאנחנו אומרים 13 מידות, של רחמים. מה אליהו אומר שם? קנו, קינאתי, כן, כי עזבו בריתך בני ישראל, מפלחותיך הרסו. לא אומר השם, כן, זה בדיוק אולי מה שהתנ"ך עומד. זה דרך. אליהו זה איזשהו דרך, כן? זה דרך של מידת הדין. במלאכי זה ממש עולה, כן? וגם פה, רואים אליהו הולך עם הדברים עד הסוף. כן, גם פה, תוך הזה דבר השם אשר ביד אליהו. יש לי עוד קצת זמן להמשיך את זה, את בן האלמנה, נכון?
בסדר.
אז בואו נראה את המקרה האחרון. ואחד הדברים האלה חלה בין האישה בעלת הבית, והיא חוליו חזק מאוד עד אשר לא נוכל בו נשאר. הנה זה מתרסק. כן, המסיון השני הוא מתרסק. ותאמר אל אליהו, מה לי ולך איש האלוהים? באת אליי להזכיר את עווני ולהמית את בני. כן, איזה יופי. היא לא יודעת עד כמה הדברים שהיא אומרת. היא מרגישה באופן כללי שמשהו משונה. היא מרגישה שזה שמימיהו מגיע אליה, זה בסופו של דבר גורם להמית את בנה. היא לא מבינה עד כמה היא צודקת.
אבל היא אומרת בהתחלה שבכל מקרה היא
בבנה. שמה? שהיינו מת, נו, כן, אתה אומר צודק. אבל כאילו עכשיו היא מרגישה שבנה מת כתוצאה מזה, מזה שאליהו נמצא. עכשיו הוא היה חי, עכשיו הוא מת כדי. עכשיו, מאוד בולט אני חושב שבן האישה האלמנה הוא מת כתוצאה מהבצורת. זה עדיין, הוא עדיין מת כתוצאה מהבצורת. לא ש... בזכות אליהו הוא חי עוד קצת זמן, אבל עדיין הוא מת. וזה, ויהי חוליו חזק, כן, חלה בן האישה, ויהי חוליו חזק מאוד, עד אשר לא נותרה בו נשמה. כן, אצלנו, בפעם הראשונה, המשבר היה, ויהי מקץ ימים ויבש הנחל, כן? ואז, ואצלנו כתוב, ויהי וביתה, היא והוא ביתה ימים, זה בדיוק שנה, סוף שנה מה קורה, ויהי אחר הדברים האלה, חלה בין האישה האלמנה, ויהי חוליו חזק מאוד, כן, זה ויבש הנחל, כן, ובדיוק אותו דבר, עד אשר לא נותרה בו נשמה. אגב, אני רק אציין סוגריים, הרד"ק מביא פירוש, שלא הייתה בו נשמה זה לא שהוא מת, לא כתוב הימות. הוא כמעט מת, עד אשר לא נותרה בו נשמה, אבל זה לא אומר שהוא מת לגמרי, כן.
אבל האישה אומרת, הוא להמית את
זה. הוא להמית את זה, לא, בסדר, כי זה מה שיקרה. היא רואה שזה, יש פה גרף ירידת תלול, חלה, חולה מאוד, לא נותרה בו נשמה, זה כנראה גוסס, אומר הרד"ק. בסדר, לא, לא, הרד"ק מביא את שני הפירושים, גם שזה מת וגם שזה לא...
הרב, לא הבנתי למה אמרת שהוא מת כתוצאה מהבצורת, אם עליהם...
ש? מבחינת הקבלה זה מקביל ליבשות הנחל.
אבל היה
להם אוכל. היה להם אוכל, כנראה שלא בשיא הזה, נכון? לחם ושמן, נכון? אבל מבחינת ההקבלה לסיפור הראשון, שיש בו הרבה הקבלות, אז עובר בדיוק שנה, כן? ומה קורה? אז במקום שהתייבש הנחל, אז עכשיו בן האישה הזאת מתה. בן האישה הזאת הוא מסמל את כל ה... כמו שהנחל מסמל את הגשם של כל עם ישראל, שמזה, בין האישה הזאת מת, והנה אליהו מגלה שסוף סוף הוא רואה שזה גורם למוות, כן? בסוף מתים מזה.
ואחר הדברים זה לא סמוך, כאילו מי
אמרת
זה שנה?
אחר הדברים האלה זה לא רק סמוך, אחר הדברים האלה זה תמיד גם קשור.
כן? זה סמוך לא אמר
שנה. והאלוהים ניסה את אברהם, כן? תמיד זה קשור למה שקרה קודם. בסדר? זה לא מנותק. תוצאה ישירה של מה שקרה קודם. חלה בין האישה, גם תסתכל טוב, עוד מעט, נסתכלו איך קוראים לה, בין האישה בעלת הבית. והיא חוליו חזק מאוד, עד אשר לא נותרה בו נשמה, ותאמר אל אליהו מה לי ולך, איש האלוהים, באת אליי להזכיר את עווני, חז"ל מסבירים, כן, לעומתה, וכולי, להמית את בני, אבל היא שמה לב שזה זה. ויאמר אליה, תני לה, תני לי את בנך, מה היא עושה? הוא אומר לה, תני לי את בנך. מה היא עושה?
נותנת.
לא נותנת. ויקחהו מחכה, ויעלהו אל העלייה אשר הוא יושב שם, וישכיבהו על מיטתו. היא לא מאמינה. היא לא סומכת עליו. ויקחהו מחכה, ויעלהו על העלייה אשר הוא יושב שם, וישכיבהו על מיטתו. ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, גם על האלמנה אשר אני מתבורר עמה, הראות להמית את בנה, ויתמודד על הילד שלוש פעמים, ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, תשוב לנפש הילד הזה על קרבו. וישמע אדוני בקול אליהו, ותשב נפש הילד על קרבו, ויחי. ויקח אליהו את הילד ויורידהו מן העלייה הביתה, ויתנהו לאמו. ויאמר אליהו, ראי חי בנך. ותאמר האישה לאליהו, אתה זה ידעת כי איש אלוהים אתה, ודבר אדוני בפיך אמת. ילד מאוד מיוחד, אנחנו פוגשים אותו בהמשך התנ"ך, לפי חז"ל, הילד הזה הוא
יונה.
יונה בן אמיתי, מה הוא קבור פה. ובאמת, מקרא אמיתי, על פי השם ודבר השם בפיך אמת, וזה מצריך, מה זה אתה ידעתי כי דבר השם, כן? איש אלוקים אתה ואין, הוא חי שם, היא אוכלת מהנס של פח השמן הבלתי, כד הקמח הבלתי כלבת, לפחת השמן, ועכשיו פתאום היא מגלה שהוא איש אלוהים, זה החידוש, כן? זה לא חידוש, זה באמת לא חידוש גדול, באמת שאלה מאוד גדולה מה, באמת. אני חושב שצריך לראות שיש פה שני שלבים בהחייאה של הילד על ידי אליהו. השלב הראשון, אליהו מתייחס אל הילד הזה כאל בנה של בעלת הבית. כן, והוא מבין, הוא מחיה אותה כבנה של בעלת הבית. זה מאוד בולט באיך שהוא קורא לו. תסתכלו איזה יופי זה. חלה בין האישה בעלת הבית, והיא חוליו וכו'. ואז היא אומרת לו, הוא להזכיר את אבני, הוא להמית את בני. טוב, זה שהיא קוראת לו בני זה מצוין. והיא אומר, אליה, תני לי את בנך, ויקחר מחכה ויעלה לו לעלייה וכו', ושכיבה על מיטתו. כן, השיר אני מתגולל, אמא הראות להמית את בנה, עד כאן, מצוין. פסוק א', ההתמודד על
הילד,
שלוש פעמים, ויקרא אל אדוני ואמר, אדוני אלוהי, תשוב נא נפש הילד הזה על קרבו, וישמע אדוני בקול ידיעהו, ותשוב נפש הילד על קרבו ויחי. ואז ויקח את הילד, ואז הוא אומר לה, ראי חי בנך. המעבר הזה מבן לילד, אני חושב שהוא מעבר מהבן של האישה לילד, שהוא בעצם זה שהוא ילד, צריך להכיר את אותו. פה מתגלה, אני חושב, פעם ראשון מידת הרחמים של אליהו, כן, שהוא לא מצד זה שהוא הבן של האישה, ועכשיו מגרשים אותי, כן, חלה בין האישה בעלת הבית, הסכנה היא מה? איך זה מאיים על אליהו? שהוא יופי מהבית. זה מה שזה מאיים עליו בשלב הראשון, והפתרון הוא הגם עליו, וגם זה מה שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, הגם על האישה אשר אני מתגורר, הרי אותה, כן, כאילו, אבל זה המאיים. אין פה בעיה של הילד.
זה לא קצת מוזר שמלכתחילה הוא בכלל מבקש בקשה כזאת? כאילו להחיות, להפר...
שאלה מאוד טובה, חז"ל הרי מתייחסים את זה, נכון? עם המפתח של תחיית המתים. אז עוד רגע נחזור את זה. נחזור לנושא הזה של המפתחות, תזכיר לי אם אני לא חוזר עליו. בכל אופן, איך באמת, מה אליהו... אני חושב שאליהו עשה פה שני ניסיונות החייה על הילד, ולא ניסיון אחד. מה היה הניסיון הראשון? מה אליהו חשב ש... מתי אליהו חשב שהילד יחיה בפעם הראשונה? אגב, הילד, כן, אם אין בגוסס, בוודאי, אבל אם זה... תזכרו באלישה, מה? תזכרו באלישה, מה הדבר הראשון שאלישה עושה?
שולחת לחזי.
ומה הוא אומר לו לעשות?
ממקל.
ממקל, מה? תשים את משענתי על הנער. כלומר, הצפייה היא שהקשר, אני שולח איזה משהו, הקשר של איש האלוקים לבן, לילד, וזה יפתור את הבעיה. וזה פותר את הבעיה? לא פותר את הבעיה. זה לא פותר את הבעיה, לא נכנס כרגע שנלמד את זה, נגיע את זה, אבל בעיקרון, כן, זה היה אמור, זה לא פותר את הבעיה כי אין קשר ישיר עם הנביא, אבל צריך לזכור לראות שהדברים הם לא מהנביא עצמם, כן, אלא הנביא מייצג את הקדוש ברוך הוא. בכל אופן, פה אני חושב שכשאליהו והיה שם אותו על מיטתו, אליהו מצפה שמה יקרה? שהוא יתעורר. כן, זה מה שכתוב. ואליהו אל העלייה אשר הוא יושב שם, וישכיבהו על מיטתו. עכשיו הילד היה אמור להתעורר בדיוק כמו עם המקל של אלישע, זה לא קורה, ויקרא אל השם ויאמר, השם אלוהי אגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה הראותה להמית את בנה. מפרשים פה, מכאן, כן, הרבה הרבה פירושים, מה זה הגם על האלמנה אשר אוהב את זה, אבל ברור שפה ודאי שאליהו מייחס את תחיית המתים לקדוש ברוך הוא, זה את מעשה האחיה ואת הכל ביד הקדוש ברוך הוא. פה אליהו, אם ראינו מקודם תת השם, הכל עובר ליד הקדוש ברוך הוא. ועדיין, כן, הוא אומר, הוא לא חוזר בו מהזה שלו, הוא לא מבין את הנקודה שלו. מתי הוא מבין את זה? כשהוא נוגע בילד. הוא התמודד עליהם. ברגע שהוא נוגע בילד, הוא לא הופך להיות בן האלמנה. הוא לא בן בעלת הבית. הוא הופך להיות ילד. ואז מה הוא אומר? בתפילה, סיכלו את התפילה השנייה. פעם הראשונה ויקרא אל השם, השם אלוקי, גם אל האלמנה אשר אני מתגורר עמה, הראות אל המית את בנה, אין קול ואין קשב. כן, אם נצטט את הציטוט, זה מה קורה בנביאי הבעל בהמשך. הקדוש ברוך הוא לא מגיב. רק כשאליהו בעצמו עושה מעשה ומתייחס אל הילד כילד, והתפילה השנייה שלו עמה, השם אלוקי, תפילה מספר 2, תחילה באותו מילים, תשובנה נפש הילד הזה על קרבו, לא קשור לאלמנה, ולא קשור אשר אני מתגורר עמה, לא קשור, תשובנה נפש הילד, ילד בגלל שהוא ילד שהוא צריך לחיות, לא קשור לשום דבר אחר, ברגע שאליהו עושה מעצמו מעשה, כביכול הייתי אומר, רוצה לתת לו מהנשמה שלו, כן, עושה לו איזה הנשמה, רוצה לתת לו מהנפש שלו, ויחי. עכשיו השלב שאליהו מבין שהוא זה שצריך לעשות מעשה, כן, שהוא, המעשה שלו הוא זה שמנע, והוא גם וגם צריך לשנות, ולפעמים יש אנשים שנפגעים, והם נפגעים אנשים שלא קשורים, כן, אנשים מהצד, ילדים כאלה, הרי הילד הזה הוא רק ילד אחד מתוך, כמה ילדים כאלה היו בארץ? המון ילדים כאלה, כן? ואז, היום, אולי זה מה שאומרת האישה, אתה זה ידעתי כי איש אלוהים אתה ודבר השם בפיך אמת. כן? אמת, כלומר, כל עוד זה, אתה מחיית עצמך, זה נחמד ויפה. כל עוד זה מידת הדין, זה מצוין. אבל מתי מתגלה באמת אליהו מידת האמת של אמת, אמת ליעקב, כן? המידה של השילוב של החסד והדין, מתי היא מתגלית? רק כשאליהו מגלה רחמים מתוכו. וכשהוא מחיה את נפש הילד, כן? ומתגלה פה מידת הרחמים, לא מצד הדין. אתה לא אוכל, לא דואג לנו בשבילך, אתה דואג לנו בזכות עצמנו, כן? אז איזה...
וגם אחרי שהיא ביקשה, כאילו, אחרי שהתלוננה
עליו. התלוננה? נכון, אבל היא לא הסכימה לתת לו, כלומר, הוא חייב לעשות. הקדוש ברוך הוא מכריח אותו, היא לא אומרת לו תחיה לי את הילד, היא גם לא חושבת שזה אפשרי. היא
מאשימה אותו.
היא מאשימה אותו. היא בעצם מאשימה אותו בשם השם, בוא נגיד ככה. כן, זה היא מדברת פה. היא אומרת לו את מה שהשם רוצה שהוא ישמע. נכון?
כי אז מוכיח את הילד כילד.
נכון.
אבל זה עוד פעם לא עושה פה מהלך שקשור לכולם, זה מהלך
פרטיקי. לא, הוא עושה, נכון, אבל עכשיו הוא מבין שמה? שהילד הזה הוא ילד, והמהלך הזה הוא מהלך פרטי שלא קשור לאליהו האיש. כן? זה לא עורבים בנחל, וזה לא תוציאי לי מעט, זה ואז גם את תיחי, כן? הכל בשבילי. יש פה מהלך אומנה פרטית, אבל אליהו פעם הראשונה חורג מהמידת הדין שלו אל מידת הרחמים. השלב הבא הוא אם כן מתבקש. והיא ימים רבים ודבר אדוני היה אליהו בשנה השלישית למור, לך יראה אל אחאב, ואתנה מטר על פני האדמה, ואליהו כמובן לא אומר כלום, כי עכשיו זה השלב. בקשר למה שאתה אמרת, אני חושב שזה אולי מה שחזל מתכוונים להגיד, שאי אפשר להחזיק ביחד את מפתח של תחיית המתים, ומפתח של גשמים, כלומר, אתם יכולים להגיד, שמע, זה לא, זה אותו מפתח בסופו של דבר. המפתח הזה של תחיית המתים הוא מפתח של גשמים, הוא מפתח של יולדת. הוא מופיע בכל מיני מקומות בצורות שונות. זה מפתח של חיים. כן? אתה מחזיק את המפתח של גשמים, בסופו של דבר אתה פוגע גם אנשים מתים. כן? אם אתה רוצה להחיות מתים, תחזיר את מפתח של גשמים. זה הולך, אי אפשר, זה לא הולך, זה את הפירוש הזה שאמרתי עכשיו. מפרשים אומרים, מי בדיוק אומר אותו? מדומני ירדק.
זה לא עוד זה, אבל...
מה?
יש המון קושי על מה ש...
מדומני ירדק אומר.
כל התהליך שאליהו עושה בעצם עם הילד הזה, כאילו... גם בעצם הילד מת והיא מאשימה אותו, הדבר שמצופה מאדם שמעריך את סדר העולם, הוא לצאת ולהוריד גשם כדי שזה לא יחזור על עצמו, אבל למה להחיות את הילד? מה, כאילו יש איזו הפתעה של אליהו מזה שזה הגיע עד אליו לביתו. יש רעה בחוץ, לא מצפה שאף אחד... עכשיו זה מגיע אליי לביתי, אוי בוא נחיה את הבית.
נכון, אליהו, כל עוד זה מגיע אליו הביתה, גם האמת היא שמי שקורא טוב, אז גם עכשיו כשזה הגיע אליו הביתה, הוא עדיין לא יוצא בחוצה ומוריד גשם. אבל הוא כן כבר התקדם, הוא כבר הלך צעד לקראת זה. עדיין השם הוא זה שאומר לו בן תנא מטר. כן? זה לא שאליהו יצא החוצה ואמר, טוב, אני הולך להוריד גשם. זה קשור מה שאתה אמר, לא, אליהו שינה פה את זה. אבל הוא חרג מהזה, ואחרי שיש את ההתקדמות הזאת מצד אליהו, שהוא חרג, אז הקדוש ברוך הוא מרגיש שהוא יכול, כן, לקחת מהנביא את דברו ולהגיד לו, ולשבור לו את המילה, אני אומר במחאות, כן? כן, כי אליהו כבר חרג מהדבר הזה. חרג מהמידת הדין שלו.
אני
חורד,
את התפיסה הזאת שאמרנו שיש לאליהו שזה כאילו, הכל בשביל לפרנס אותו, וזה השם שם את זה, זאת אומרת, ציוויתי שם מעליך כדרך את המקביל הערבית, זאת אומרת...
כן.
כן,
רק שמה, הפעם זה לא במתנה. ציוויתי אישה אלמנה, ומה הוא פוגש אישה, הוא רואה אותה, הוא לא רואה אישה אלמנה שיש לה חץ כזה מלמעלה, כמו במשחקי מחשב, שמצביע, זאת האישה, והדלת שם, ורק הכל מוכן. לא? הוא מגלה שהאישה אלמנה הזאת, ציוויתי לך כנך, יש לה מים, יש לה שמן, אין לה כלום, נכון? כלומר, הקדוש ברוך הוא ציווה אישה אלמנה חכה לך, באיזה דרך? בדרך שמכריחה את אליהו לפעול ולעשות מתוך הבנה שבאמת הקדוש ברוך הוא מצפה ממנו מה? כמה פעלים של אקטיביות יש בכל הסיפור הזה של האלמנה. אם בסיפור של הנחל הוא שיא הפסיבי, הולך וחוזר, זה הדבר היחיד שהוא עושה שם, הולך, אוכל וחוזר, אז פה הוא אומר לה, הוא צריך לדאוג, הוא עושה שיהיה לה שמן וקמח, נכון? בשלב השני הוא, אצל הילד, ויקחהו, ויעלהו, וישכיבהו, ויקרא, ויאמר, נכון, והתמודד על הילד. כמה זה דורש מאליהו לחרוג מתוך עצמו ולא להיות הפסיבי שהוא היה עד עכשיו, לצאת א' בצד, בשלב הראשון כדי לדאוג לו, ובצד השני כדי לדאוג לילד כילד. כי מצד זה לדאוג לו, הקדוש ברוך הוא לא מחיה את הילד. לא דואג לו. רק כשאליהו חורג והוא מבין שהילד כילד צריך לחיות, רק אז הילד תוכל. וזה דורש מאליהו לחרוג מתוך הקנוקינטי שלו. כן. יש עוד מה להעריך פה בגבי מילת האמת שחסרה אצל יונה, ונמצאת פה, כן, מילים המשלימות, יונה בן אמיתי. בכל אופן, מכאן הוא נקרא אמת. ההופעה של אמת היא הופעה שמשלבת דין וחסד, ולא זאת שלא משלבת ביניהם. אנחנו נעצור בזה, פעם הבאה כבר נמשיך עם מעמד הכרמל.